החיים, אנחנו לא רואים את הקדושה שמופיעה בתוך החיים. אנחנו לא רואים אותה. ולכן אנחנו מסרבים לראות את הקדושה בתוך החיים הזה. אנחנו צריכים לסבוח את החיים עצמם. זה בעצם מה שנובע, זה בעצם היסוד של העבודה זרה. זה יסודה של העבודה זרה. ולכן, כיוון שהיא לא מוצאת בתוך החיים את הקדושה, אז היא מבקשת משהו נשגב, אז היא מקווה לסבוח את כוחות החיים, אז הם מסבכים, ולא יסבכו עוד את השעירים אשר הם זובחים על פני השדה. אומר הרמב״ם, נכון, זה עבודה זרה, אז מה התורה עשתה? טוב, בוא, תיקח את העבודה הזרה שלך, פשוט תעצור אותה לקדוש ברוך הוא. מה שנקרא, דיברה תורה כנגד יצר הרע. מה לעשות? אני לא יכול עכשיו לרומם את הבן אדם, להיות זך השכל, טהור, אני לא יכול לרומם אותו. אז אני אקח את הקורבנות, שהוא כבר מקריב, ואני אגיד לו, תקשיב, תסבח את זה לקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אומר לו, גזרה חוכמתו ותחבלותו, המבורד בכל בריאותיו, שיצווה להניח מיני העבודות האלה כולם לבטלם. כי אז מה שלא יעלה בלב לקבלו. כי טבע האדם נוטה למורגל, אני לא יכול. תיאורטית הייתי מאוד רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, לוותר על הקורבנות, כביכול. זה מה שלכאורה אומר, לכאורה הייתי רוצה לוותר על הקורבנות. ואלא מה? תשמע, הם עבדו עבודה זרה, אני לא יכול להגיד להם פתאום 180 מעלות. ניתן להם לעבוד את הקורבנות, ואז כמו שהוא מסיים, ומפני זה ישיר השם מיני העבודות ההם, ועתיקם, מיות לנבראים ולעניינים דמיוניים, שאין אמיתות להם, לשמו יתברך. וציוונו לעשותן לא יתברך.
שאלה.
כן.
העבודות, אדמות, כל אחד בבית גלה, אותו עבודה נגיעה, כל אחד
נגיד ליד בבית שלו, היום
כל אחד
נגיד ליד.
העבודת
עבודות הרי
לישראל. זה
שבאת
כל העבודה של
הקורבנות,
רק אצל הכהנים.
רק במשכן, רק
אצל הכהנים. הקשר בין אותו אחד
בבית שעה,
לבין המזבחות, לבין
הצבא, אולי זה בדיוק התשובה. כלומר, אומר לך הרמב״ם ברואי נבוכים, עד עכשיו היית מקריב בכל הבמות אשר הם זובחים על פני השדה, בוא תרכז את העבודה שלך, רק לשם השם. במקום אשר יבחר השם. זה אולי אין החינם, אתה מראים ממש כאילו להנחתה. זאת אומרת, עד עכשיו היה, לא יזכו איזה דברים אשר הם זובחים על פני השדה, כאילו, אולי הבעיה היא לא עבודה זרה, עבודה שזה על פני השדה. בוא תרכז את העבודות שלך, את אותן עבודות שפלות, לכאורה, את אותן הקרבות, את אותן זביחות, תרכז אותן לשם השם. על הרמב״ם הזה במורה נבוכים, שברו רבים את שיניהם. כי... מה?
זה נכון לזמנה.
ולפי הרמב״ם, לפי החשבון הזה, אז אנחנו, אם אנחנו שואלים את הסוגיה המפורסמת, האם קורבנות בתים לעתיד לבוא, לכאורה מה הרמב״ם ינקוט? שוודאי, הם בטלים. דיברו את תורה כנגד יצר הרע, וקורבנות הם בטלים. ממש, לדיעבד. מה זה? וזה בדיעבד שבדיעבד. זה לא בדיעבד, תעשה את המצווה בצורה פחות טובה. זה בדיעבד, תיקח את העבודה זרה, ומה אני אעשה, אני לא יכול לשנות את כולם, אז נדבר איתם מתוך. מה לעשות? מתוך המקום שבו הם נמצאים. זה לכאורה המקום. אבל הרב קוק, בשמונה קבצים, מבאר שהרמב״ם בכלל לא סובר ככה. כלומר, בכלל לא סובר שהקורבנות בתהיית... הרב כל שיטתו להסביר שהרמב״ם, יש לו יסודות בכלל לרמב״ם, שהוא אומר שהתורה כשהיא ניתנה, נצחיות התורה כשהיא ניתנה, זה תורה שניתנת בכל רגע ורגע. זה יסוד גדול שהרב חוזר עליו בהרבה הרבה הרבה מובנים. למשל ביסוד שנגיד לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, ופתאום דווקא בדור של רות, פתאום כן המוני ולא המונית. אומר הרב, חלק מסדר הדורות, חלק מדבר השם שמתפרט אלינו בכל דור ודור, סדרה הנהגה העליונה, שבכל שלב במציאות הדבר יהיה נכון בבחינה מסוימת. יכול להיות שבשלב מסוים, עבודת הקורבנות תתפוס נפח מסוים, ונפח מאוד מאוד מזרי של דיברת תורה כנגד יצר הרע, אבל לעתיד לבוא, עבודת הקורבנות תתעלה לשורשה. יש לה שורש. ולכן אומר הרב, להרמב״ם, נצחיות התורה נעוצה במעמד העולם בעת מתן תורה. אין דבר זז מן התורה, אף על פי שענייני עולם משתנים. התורה תמיד נשארת נכונה. זה שעכשיו כל החומש שידבר איתנו על קורבנות, זה לא ישתנה. אבל לפני זה הקורבנות היו כאלה שפלים. נכון. זה בחינה אחת בקורבנות. אבל נבואת משה רבנו אינה מהטבע הרוחני של ההוויה, כמו שהיא שער נבואה. זה בדיוק נבואת משה רבנו עליו השלום. נבואת משה רבנו עליו השלום, זה מה שחזל לו תמיד אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני. לכאורה זה לא נכון. משה רבנו כשרואה את רבי עקיבא, מה קרה לו? חלשה דעתו. אמר, מה זה? אני לא מצליח, חלשה דעתו. אני לא יודע מה, לא יודע מה, איך להסביר. לא יודע. אז הוא לא יודע להסתדר עם תלמיד שמעשה תלמיד ותיק עתיד לחדש. הכיצד? איך זה מסתדר? אלא אנחנו אומרים, ברור, משה רבנו, הוא הוריד תורה כזאת, שכל דור ודור, אנשים ינקו ממנה בדיוק את מה שצריך לאותו דור. בדיוק את מה שנכון לאותו דור. וזאת תהיה תמורת תורת משה רבנו עליו השלום. אז אם כן, מה שהרמב״ם כתב, אז ממש הרב מתייחס לקורבנות. אומר הרב, הקורבנות היו אז, אני מדלג קצת, היו אז צריכים כדי לעקור עבודה זרה, ועבודה זרה, ברוך השם, אני מוסיף, הולכת ונעקרת. ואף כשתעקר כולה יסוד קיום הכירתה יישאר. העבודה שהיא הכירתה על פי את העליונה של הופעה אלוהית עליונה היא תקום. לא חרד הרמב״ם בשביל נימוק זה לתת למצוות טעמים שערכם אפשר להיות עובר. ולפעמים גם כן כבר עבר. מפני שהנצח התורי במאורה של מתן תורה בעצמו הוא תלוי. ומה שהיה אז מחויב חוק הוא ולא יעבור. אומר הרב, מסביר את הרמב״ם, הרמב״ם איזה מתיקות. מה היינו עושים בלי הרב קוק? איזה אורות היינו מעליך שסקלו? איזה אורות מעלים מהרמב״ם? אומר הרב קוק, הרמב״ם לא חשש לתת טעמי מצוות, אף על פי שהוא אומר לך בהקדמה מצוות, אין דבר כזה שאם בטל הטעם, בטל המצווה. מה פתאום? זה חוק. חוק נתן להם שלא יש לנו את תפקידם. זה חוק עליון. מצווה עליונה שאנחנו בכלל לא מתחילים להבין את שורשה. אלא מה? לפי כל דור ודור, שומה עלינו לנסות להבין איך זה פועל עלינו.
שאנשים לא יחטאו, אז לא יהיה קורבן חטאת.
זה נכון. יש צד בחטאת שהוא בעל חטא. אולי כבר חיים רומז. אולי חיים רומז לנו לנקודה הבאה, שבקורבנות עצמם, בקורבנות עצמם, יש רמזים לכל הקומות שאנחנו הולכים לחשוב לחשוף. מהם מהות הקורבנות? יש בקורבנות עצמם, בחילוקי הפרטים שלהם, רמזים לכל הקומות האלה. למשל, קורבן חטאת הוא קורבן שנובע ממשהו דיעבדי, על צד של חטא. אז יכול להיות שהצדדים הנמוכים שבקורבנות יהיו כאן מכוונים כלפי קורבן החטאת הזה שאתה מדבר עליו. נכון? אז זה קומה ראשונה, קומה של הרמב״ם במורה נבוכים, שהרב מעלה ממנה ניצוצות בשמונה קבצים ומסביר אותה בעומק שלה. ואומר שברור שהרמב״ם דיבר למציאות מסוימת, מאיפה זה מתחיל, אבל ודאי שזה עם נצחיות התורה הולך הטעם של הקורבנות ומתעלה ומתעלה ומתעלה. טוב? מצוין? אז בואו נתעלה ביחד. בואו נראה מה הקומה הבאה של הקורבנות. הבנו שהקומה א' זה דיברה תורה כנגד יצר הרע. מה הקומה הבאה? הקומה הבאה, כמו שאתם אומרים, זה לתקן את החטאים. לתקן את החטא. לזקק את הנפש. וכמו שאנחנו מכירים, אולי הקורבן הראשון שהוא קרב, אתם יודעים מתי הוא קרב הקורבן הראשון? זה לאדם הראשון. זה לאדם הראשון מתי? ביום ראשון, ככה אתה אומר. אוקיי, אוקיי. זה מחלוקת אחרונים, ממש תצא, ראיתי שזה מאמר שלם, בדיוק מתי הוא הקריב, אבל לא משנה, נכון, בוא נקרא את הגמרא בעבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה מספרת באמת על הקורבן הראשון שהקריב אדם הראשון. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקעה עליו חמה, אמר, אוי לי, שבשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי, ויחזור עולם לתוהו ובוהו. האדם הראשון חטא, הוא נולד כאמור ביום, ואז הוא ראה שהינתו צלע לערב, הוא ראה שהיום מתחיל לערוב, הוא אומר, אוי, הכל נוצר כתוצאה מהחטא. החטא הפיל את המציאות. הוא באמת צודק. החטא הפיל את המציאות. אלא מה הוא חשב? שכיוון ששוקעת החמה, אין לה תקומה יותר, זהו, נגמר הסיפור. החטא באמת מפיל את העולם. החטא באמת מפיל את העולם, כמו שראינו בהתחלה בספר בראשית. החטא הפיל את כל העולם לקומה אחרת לחלוטין. אלא מה הוא חשב? שזוהי מיטתי שנקססה להם מן השמיים. היה יושב בתענית כל הלילה, ובחר כל הלילה, וחווה בוכה כנגדו. יושבים שתיהם כל הלילה בוכים, האדם הראשון וחווה אשתו. זה גמרא, מה מסכת עבודה זרה? כיוון שעלה עמוד השחר, אמר מנהגו של עולם הוא. מה הכוונה מנהגו של עולם הוא? ככה הטבע.
לא קשור לחטאים.
לא קשור לחטאים. אולי זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, נפלנו מעולם שבו היחס הוא ישיר ביום החולחן מן המותמות לעולם של טבע. רק הקדוש ברוך הוא שאין עם ישראל יכול לעמוד, לכן כל ימי זרע וקציר וקיץ וחום לא ישבוטו. זה הכללה הכי גדולה. הכללה הכי גדולה זה שהימים לא ישבוטו למרות החטאים. זה לא כללה, זה ברכה לשעתה. זאת אומרת, ביחס למציאות הנמוכה שאליה הגענו, אז הקדוש ברוך הוא יפיל את העולם ממציאות אלוקית שמימית למציאות טבעית, שבה הטבע פועל גם בלי יחס לחטאים שלנו. אז אמר מנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שור שקרניו קודמים לפרסותיו. זאת אומרת, היה שור מיוחד כזה שהקרניים שלו קודמים לפרסות. כן? הוא הקריב שזה שנאמר, ותיטב להשם משור פר מקרין בפריס. כך כתוב בפסוק. קודם כל מקרין, קרן, ואחרי זה פרסות. ואמר רבי דמר שמואל, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. מה שאנחנו רוצים לקנות לנכדים שלנו חד קרן, אז הנה זה המקור, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס. אז הגמרא אומרת, כשהמקרין תרתי משמע, אומרת הגמרא מקרן כתיב. כן, אתה צודק, אבל אני קראתי כבר איך כתיב, איך קוראים, אבל בכתיב זה מקרן, זה לא מקרין. אנחנו מוסיפים ביוד, כאילו בקריאה, ולכן אנחנו יודעים שזה מקרן. טוב, כל הגמרא הזאת כבר מכוונת אותנו להבנה אחרת, שהחטאים הם לא דיעבדים בגלל עבודות זרות, כי איזה עבודה זרה הייתה? הקדוש ברוך הוא בעולמו יחידים האדם הראשון, אין אבא אמינה לשום נפילה אחרת, נכון? אז, אבל כמובן זה, אבל זה עדיין מצוצאה מחטא. זאת אומרת, האדם נופל ולכן הוא מקריב. רק שיש לנו בעיה אחת, הוא מקריב, ואז מה? באיזה יום הוא מקריב? לכאורה זה יוצא שבת. תעשו חשבון פשוט, הוא נברא ביום שישי, ראה שהיום מתחיל לשקוע, כל ערב שבת בכה. אסור לבכות בשבת, אל תנסו בבית. אסור לבכות בשבת, אז הוא כל שבת בכה, כל ערב שבת בכה, הגיע עמוד השחר. אלא מה? יש כאלה שמסבירים שזה לא נכון, כי בשבת לא שוקעת השמש. שבת היא מעבר לחטאים, לכן שבת לא שקע בה השמש. ואז במוצאי שבת שקע השמש, ושם אנחנו יודעים שתחילת, שם הוא ברא את האבנים, שם הוא ברא את האש, כי באמת היה חושך. אז הוא נצא לתקן את המציאות, הוא נצא לתקן אותה, נכון? אז שם הוא נצא לתקן, אז יש כאלה שאומרים שזה ביום ראשון היה. טוב, זה אולי קשור לא לשתי בחינות אולי שאנחנו הולכים להגיד. אז הבחינה השנייה שאנחנו הולכים לדבר עליה בקורבנות, זה כפרה על החטא. אדם עובר חטא, כמו שמשמע בפשט הפסוקים, כל סדרי הקורבנות מגיעים על כפרה, ואז בעצם זה כמו הכפרות שאנחנו עושים בערב יום כיפור. האדם, זאת התרנגולת, תלך לשחיטה, ויכנס אני לחיים טובים. זאת אומרת, יש באדם צדדים לא טובים. יש באדם צדדים לא טובים. יש באדם צדדים שהוא צריך להתעלות מהם, להזדקח בהם. ובאמת מצד הדין היה אמור להזדקח על ידי מיטה, מיטה מקפרת. כידוע, כמו שהגמרא ביומה אומרת, מיטה מקפרת. אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות. טוב, אז הורגים את הבהמות. מה עשתה הבהמה? טוב, אז כבר אנחנו רואים שיש קשר מהותי בין האדם לבין הבהמה. זה ודאי, אנחנו יכולים להסתכל אצל ה... אנחנו רואים שיש קשר בין האדם, קשר... קשר עוצמתי ופנימי בין האדם לבין הבהמה. כשהאדם נופל, אז הצד הבהמי שבו נופל, הנפש הבהמית שבו נופלת, ולכן מי תבוא, תבוא פרה וקנח צועד בינה, תבוא הפרה, הבהמה, הצד הבהמי שבנו, אותו נסבח ונקרב אותו לצד האלוקי שבנו. מי אומר ככה? זה מי שאומר את זה, זה רב נחמן. וכל החסידות, שיטת החסידות באופן כללי, ורב נחמן אומר את זה. ככה רב נחמן מסביר את כל העניין של הקורבנות. הוא אומר, למה האדם חטא? מצד החוסר דעת שבו. מה זה חוסר דעת? זה בהמה. נכון? מה ההבדל בין אדם לבהמה? זה הדעת. אז כתוב אצלכם ברבי נחמן פה, זה לא אצלכם, סליחה. אז רב נחמן אומר ככה, טוב, זה למעלה מן המקום, הרבי נחמן מתחיל בלמעלה מן המקום, אז תחשבו שאתם למעלה מן המקום, למעלה מן הדפים, ואתם מתנסים בעזרת השם לרומו של עולם. אז אומר הרמב"ם, אומר, מה קרה, רבריה, אל תקפיד עלינו, רבריה, אל תקפיד עלינו, המצלמה לא עבדה, אנחנו בעזרת השם, פעם הבאה אני מקווה שזה לא יקרה. למעלה מן המקום, הרבי נחמן מסביר ככה, וזה בחינת הקורבן בהמה, שמקריבים בבית המקדש, שעל ידין זה מעלים את הבהמה שיעדר הדעת, בחינת מקום, לבחילת למעלה מן המקום, למקומו של עולם, להשם יתברך. וזה עיקר התיקון כנל. הרבי נחמן מסביר, שמה עושים עם הבהמה? לוקחים אותה, היא בבחילת מקום, יש לה מציאות עולמית, מציאות מעשית, היא נמצאת פה, ומעלים אותה למקום שהוא למעלה מן המקום, למעלה מן הדעת. זה כל התנועה הזאת, זה בדיוק התנועה של הקורבן. לוקחים את הקורבן, ומעלים אותו פנימה, למעלה מן המקום, מעלים אותו למעלה מבחינת הדעת. היה בעיה, זה נפילת הדעת, אז לוקחים את אותה בהמה, ומקריבים אותה למעלה. מבחינת למעלה מן המקום, למקומו של עולם, להשם יתברך, וזהו עיקר התיקון. כי עיקר בחינת הקורבן, להעלות מבחינת בהמה, לבחינת אדם, בבחינת אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה. זאת אומרת, מה הכוונה לפי רב נחמן, איך אנחנו מסבירים את המשפט הזה? אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה או מן הצון. זאת אומרת, את הצדדים הנמוכים שבי, מן הבהמה, מן הצון, אותם אני מקריב קורבן להשם. ואז אני נהיה אדם, אני מתוקן. אז הבחינה השנייה של הקורבנות, אז מה הבחינה שלהם? זה לתקן את האדם. האם לתקן את האדם מהנפילה שלו? זאת אומרת, האדם נפל, הוא צריך לתקן. מה זה? בדיוק, יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם לפי הבחינה הזאת הקורבן הוא בדיעבד או לכתחילה? לכתחילה או בדיעבד? עדיין בדיעבד. מהחטא נפל האדם, הקריב קורבן. נפלנו אנחנו, מביאים קורבן. טוב. אז זה מסביר, או, הוא יפה מאוד. זה, או, זה יפה. אתם כבר מעירים בצדק. שזה לא עונה לנו על כל הקורבנות. כן, יש לנו את קורבן התמיד, יש לנו קורבן תודה, קורבנות עליונים, אז אנחנו רואים שקורבנות... בדיוק, זה מושג בהרבה יותר עליון מאשר רק כתגובה, כריאקציה למשהו של נפילה.
זה החתן באשם, לא שלמים ותודה.
מה זה?
אני יודע, אתה מדבר על זה, נותן תשובה
לחתן ולאשם, אבל זה לא נותן... בדיוק. יפה, אז זה עדיין לא הסביר לנו את עניינם של הקורבנות, לכאורה שהם היותר יסודיים, שהם קוראים תמיד, שהם מופיעים עלינו. אז כבר לפני כן, כשמתבוננים בתורה, אתם אומרים, רגע, איפה שיש קורבנות, יש קדושה. תקלו. כל יום יש לנו קורבן תמיד. ביום השבת יש לנו מוספים, מוספי שבת. יום שהוא עוד יותר קדוש, יש לנו עוד יותר מוספים. יש לנו עוד קורבנות, תקלו בחגים. גם לפי זה, אז בעצם הקורבן... זה קודם כל מדד לכמה קדושה וכמה עוצמה יש בקדושה של היום. אז זה לא יכול להיות קורבן חטא. זה לא יכול לענות לנו רק על הנקודה הזאת. אז באמת יש צד של דיברת תורה כנגד יצר הרע. הרמב"ם במורה נבוכים. יש צד גם של תיקון. ממש חשוב, תיקון ממש יסודי של הנפש הבהמית שמתעלה. אבל אנחנו חייבים לעלות עוד קומה. נכון? כי אנחנו לא יכולים להישאר בקומה הזאת של הקורבנות. אז באמת, אם אנחנו חוזרים עוד פעם אחורה בהיסטוריה לקורבנות, אז גם שם, גם בפרשת בן ברית בין הבתרים, שזה בעצם ההופעה, ההבלכה הראשונה של המפגש שלנו עם אברהם אבינו. כי ברית בין הבתרים, לפי רוב הראשונים, היא המקרה הראשון שעליו אנחנו יודעים בתורה. שהוא מופיע בתורה, אברהם בן 75 שנה, והוא נגדל לבקש ברוך הוא בברית בין הבתרים, ומבטיח לו את כל ההבטחות, ידוע תדע וכו'. ואז אברהם אומר לו, ריבונו של עולם, במה אדע כי ירשנה? בזכות מה אני נוחל את הארץ? מה נולד הקדוש ברוך הוא? מה? לפני כן, מה הוא אומר לו? במה אדע כי ירשנה? קח לי! מה הוא אומר לו? קח לי! עגלה משולשת, ועז משולש, וטוב, וגוזר.
ככה נסע הברית?
מה קשור? לא ענית לי, טענו חיטים ויודע לו בסעורים, שאל אותם מה ידע כי ירשנה, תגיד לו מה ידע כי ירשנה, בזכות, אומרים חזל, בזכות הקורבנות, ברור, זה התשובה, התשובה היא בזכות הקורבנות, בזכות הקורבנות אתה נוחל את הארץ, ומסביר המהר"ל בגבורות, שאברהם תמה ואמר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שישראל, שאתה מדבר איתי, זה בחינה כזאת עליונה, הם הרי תמיד יפלו. הם נמצאים, הפלת אותם לעולם הזה, הם תמיד יפלו. אומר, הקורבנות, אני כבר מתקדם קומה נוספת, הקורבנות לפי המהר"ל, הם סימן שלא שייך בנו חטא. לא כתהליך נפשי של נפילה מהחטא, איך להתעלות, אלא לפי המהר"ל, או בגבורות, זה סימן שאין בנו חטא. בוא נקרא את המהר"ל. אומר הר"ל, ותבין התשובה שרשיב לו הקדוש ברוך הוא לאברהם. מה התשובה? כי ישראל, הוא שואל, במה העדה כי רשנה? אתה אומר לי שיש לזה עם ישראל שצריך לתת מני, והם לא ייפלו. הם כל הזמן נשארו במדרגת ארץ ישראל, והם ירשו את הארץ, הם יהיו נוחלים אותה נחלת עולם. איך זה יכול להיות? אומר, כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת. כי ישראל מעלתם שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי. המעלה של ישראל זה שהם נעלים מהפחיתות. תמיד הם נעלים מהפחיתות, תמיד לא שייך בהם חיסרון. והחטא שמקבלים אין זה רק מקרה. ודבר שהוא מקרה בלבד, אפשר הסתלקות. החטאים אצל כנסת ישראל זה רק מקרה. זה רק מקרה. זה יש חטאים, אנחנו לא מתכחשים לזה שהם עשו חטאים. אבל זה מצד המקרה, זה לא העצם שלהם. העצם שלהם, המהר"ל תמיד מבאר את, כמעט את כל היסודות שלו, על פי החלוקה בין מקרה לעצם. מה זה המקרה והעצם? המהר"ל הרבה פעמים דיבר בלשון פילוסופית, כנגד אותם בני דורו, שהוא התווכח איתם, ובזכותם הוא כתב את ספריו. ככה אומרים במהר"ל, שבזכות שהצבנו אותו, אותם הכופרים, אז בזכותם זכינו לכל התורה הגדולה של המהר"ל. שהמהר"ל דיבר בלשון שלהם, שמה זה? יש לחלק בין מקרה לבין עצם. מקרה זה הצדדים החיצוניים של המציאות. עצם זה העצמיות של הדבר. זאת אומרת, מצד המקרה, יש חטאים לעם ישראל, נכון, אבל זה מצד המקרה. והחטא שמקבלים אין זה רק מקרה, ודבר שהוא מקרה בלבד, אפשר הסתלקות. לפיכך אין ראוי להעביר ישראל בשביל החטא, כיוון שבעצם הם תיאורים, ואין החטא להם בעצם. החטא הוא לא אצלהם בעצמיות, הוא דבר מקרה, ואין דבר שהוא במקרה מבטל את עצם ישראל. אבל בני אדם שפריטות להם בעצם וכו', ואז מה בעצם? פה מתבהר עם כל היחס בין ישראל לעמים. כי מה הוא אומר לי? כחלי, איזה משולש וטוב וגוזל וכו', ויש שם בדיוק את כל הסוד של מה? מה כל הסוד שם? בכל הקורבנות האלה? כן, ואת הציפור לא בתר בדיוק שמה? שכל סוד של הגלויות, היחס, הגלויות זה בדיוק הבירור שישראל צריך לעבור בין היחס בין ישראל לעמים. את כל היחס בין ישראל לעמים בעצם שם הוא שופך לו. אומר לו, איך כל הקורבנות אני בוטר אותם? יש את הצדדים המקריים של המציאות שהם נבטרים, ויש את הציפור לא בתר, שזה כנסת ישראל, ועליהם אני אומר, תדע לך, הוא שואל אותו, במה ידע כי רשנה? מה עם ישראל צריך לירש את ארץ ישראל? איך הם לא ייפלו? תשובה בזכות הקורבנות. מה הכוונה? הקורבנות הם סימן שעם ישראל, זאת אומרת, סיפור איזה דבר עמוק, אומר המהר"ל, זה עדיין מדבר על תחום החטא, אבל הוא אומר משהו בהרבה יותר עליון. הוא לא אומר שאנחנו צריכים, זה נכון, שאנחנו צריכים להביא את הקורבן ולעבור תהליך נפשי, זה נכון. אבל למה יש לנו זכות לקפר? אולי זה מה שאני, אני חטאתי, זה מה שאני. תישאר שמה. לא. סימן שאני מצווה אותך על קורבנות, זה בעצם סימן שמה? שאתה בעצם טהור. שאתה בעצם לא שייך בך החטא. מה אני מצווה על קורבנות? על בהמה לא מצווה להביא קורבנות. על אדם מישראל. אני מצווה להביא קורבנות כי אני אומר לו, אתה בעצם טהור. אתה, העצמיות שלך תיכל להיות טהורה. לכן אתה מביא קורבנות כדי לחזור לעצמך.
למה
ישעיהו
אומר, למה
לראות זכרו? בטח, מה? רגע, יפה. כשהעבודה היא כל כך, תודה רב חיים, כשהעבודה היא כל כך עמוקה ופנימית, דווקא בה יש לך הרבה צדדים ליפול בה. כי אם זה עבודה טכנית לחלוטין, כמו שהקרבתי לעבודה זרה, אני מקריב לקדוש ברוך הוא, אז הכל בסדר, גם אם אני אביא את זה בלי כוונה. פתאום בקורבנות, יש לנו פלא, כמו שרב חיים אומר, זה הדין היחיד בתורה, שאם אדם עשה אותו בלי כוונה, זה פסל, הקורבן פסול, לא רק לא יצא ידי חובה, הקורבן פסול, פיגולו, ואיפה כוונה לא טובה? בשחיטה, בזריקה, בקבלה, בהולכה, בכל שלב, בשלב מהעבודה. ומי עושה את העבודה הזאת? כמו שהערת, בהתחלה, הכהנים, הצד העליון שבכנסת ישראל, הכהנים, שעם ישראל הם כביכול, הם כהנים של כל המציאות. ומתוך השבט של הכהנים, עם ישראל, יש כהנים אמיתיים, שהם משרתים, איפה? במקום הכי קדוש. תמיד, והם לוקחים את הקורבנות שלנו ומעלים אותם בלי, בכוונה הכי תאורה. זה מראה לנו מה זה קורבן. קורבן זה עבודה פנימית. מה? רגע, אתה מדבר על קורח. הקורח הוא חלק בדיוק על הקורבנות. למה הוא הביא קטורת דווקא? כי הוא חלק על הקורבנות. זה טעות. קורבן זה בדיוק היסוד שמבטל את ה... שמנציח למה יש כהנים לוויים וישראל. למה? כי קורבן זה התנועה של... אתם קצת מסיתים אותי, אבל קורבן זה בדיוק התנועה של הקרבה, של ההתעלות, הבלתי פוסקת של כל העולמות. שזה בעצם הקומה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עכשיו. המהר"ל קצת כיוון אותנו, המהר"ל זה היה קומה אמצעית כזאת. הוא אמר לנו, תקשיב, החטאת זה לא חטאת דיעבדית, זה חטאת עליונה. כאילו הוא עדיין מדבר על החטאת, הוא אמר, החטאת הזאת שאתה מדבר עליה היא חטאת עליונה, כי היא מסבירה לך שאתה בעצם טהור. אבל עדיין לא דיברנו על כל הקורבנות שנעשים לכתחילה לחלוטין, שהם לא קשורים בכלל לחטא, הפוך, הם קשורים לקדושה. מה זה הסדר הזה? זה קצת קשור למה שעכשיו דיברנו. שהקומה האחרונה בקורבנות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, זה לתקן את כל העולמות, להשיב אותם לשורשם, וזה עוד אפילו שייך לפני החטא. יש עבודה שנעשית עוד לפני החטא. מה שראינו פעם שעברה לעובדה ולשומרה, שהאדם הראשון... לעבודה זה לברר איך הכל זה אלוקות, זה בעצם קורבן. מה אדם עושה? לוקח מהדומם מים, לפעמים מלח, מערבב אותם בתוך המנחות, לוקח מהצומח מנחות, חיטים, חי, קורבנות, בהמות, לוקח את כולם ומעלה אותם למקום הכי פנימי. זאת אומרת, בקורבן תמון היסוד הזה של לקרב את הנון. הנון, שאנחנו פוגשים אותה הרבה פעמים, על פי הפנימיות, היא שייכת לכל החמישים שערים, לקומה השלמה, לקרב את כל הנון האלה, זה קורבן. קורבן זה לקרב את כל העולמות לקודש הבריחו. כי באמת, באמת, בגן עדן, הכל היה אלוקות גמורה. יכול, לא היה משהו מבלעדי, כאילו, מבלעדי הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, יש לנו פה איזה נטף של הדבר הזה, בתוך סדרי העבודה שאנחנו מקרבים את כל המציאות, לוקחים את הנסחים, את כל הצומח, את הדומם אפילו, את המים, לוקחים את כולם ומעלים אותם אל המקום הפנימי שלהם. אני קורא לכם, אני קורא לכם את הזוהר הקדוש שאומר ככה, אי דאי קרי קורבן? קירוב מבעלה, או קריבות, מהי קורבן? שואל הזוהר הקדוש, מה זה קורבן? תקרא לו קירוב, קריבות. אז אמר לה, ידיע לגבי חבריה, קורבן מינון קיטרין קדישין. דמתקר וכולו כחדה, ומתקשרן דה בדה, דאבידו כולו חד, בייחוד השלים לתקנה שמה קדישה כדי כחזה. בעברית, הכוונה לתקן את כל השמות העליונים, להחזיר אותם לשורשם ולחבר ביניהם שהם יהיו אחד. ולכן אנחנו אומרים, קורבן, לא שם! אדם כי יקים מכם קורבן להשם. יש צד עליון בכלל לא קורבן להשם, קורבן להשם, שהוא בכלל עוסק ופועל לא רק לתקן את המפילו, הפוך, לברר את הבירור הכי יסודי, קורבן להשם, לתקן את, לברר איך בעצם כל המציאות כולה קורה בשם השם. כל המציאות, כל קומות הדצחם מתעלות לשורשם. דצחם זה השטב ודומם, צומח, חי, מדבר. כל הקומות האלה, וכמו שחזל אומרים במדרש, האדם היה סומך את ידיו. בעצם הוא היה אומר, אני הייתי צריך להיות קורבן. כלומר, ואני גם התעלה. ואז בעצם, אבל כל העילוי הזה, שעד עכשיו ראינו אותו בתור קורבן חטאת, שהוא בא בדיעבד, אנחנו עכשיו מסתכלים עליו בעין אחרת החלוטין, בעין לכתחילאית. אנחנו אומרים, זה לא כתוצאה מהחטא, אלא עצם זה שהמציאות בשורשה הייתה כולה אלוקית, זה עבודת, האדם בגן עדן. ולפי זה, שאלתם מתי האדם הראשון הקריב את הקורבן שלו. אז אולי תלוי בנקודה הזאת. אם הוא הקריב אותו ביום ראשון, אז זה שייך לקורבן החטאת, שהנפילה מנחת. אבל יכול להיות שהוא הקריב אותו בשבת, כמו הפשט. בשבת לא מביאים קורבן חטאת. ותיטב להשם מישור מקרין מפריז, ותיטב להשם. זאת אומרת, יש פה עבודה שרומזת לנו, שבאמת בצד האמיתי של הקורבנות, זה מקרין מפריז, זה קרנותיו, מה זה הקרנב, קרנב קדמו לפרסותיו? מה זה קרנב קדמו לפרסותיו? פרסות זה הצד התחתון שבע גוף. הצד התחתון הנמוך. זה הצד שחוטא, רגליה יורדות מוות, רגליים זה תמיד הביטוי לצדדים שנופלים בחטא. אבל יש קורבן אחד שהקרניים שלו, הצד העליון שבו, קדמו לפרסות. הקורבן של האדם הראשון, שהוא בעצם גילוי על כל הקורבנות כולם, מאיפה הם מתחילים. כשאנחנו מקריבים קורבנות, אנחנו עובדים את העבודה, העבודה. איך עושים את העבודה הזאת? עם הרבה 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 ענווה, הרבה ביטול לקדוש ברוך הוא. כמו שכל החומש הזה מתחיל, ויקרא אלוקים אל משה. א' זה עירה. משה רבנו לא רצה לכתוב, אומר בעל התורים, ומביא את זה גם רשי, את המדרש. משה רבנו לא רצה לכתוב, ויקרא. ויקר. והויקר הזה מחזיר אותנו לבלעם. שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בצורה של קרי, בצורה של תומה, לשון מקרה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה שאתה ענב, אתה שאתה ענב, ויקרא אלוקים אל משה. אתה תיכנס. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו וענה. ולא יכול משה לבוא. אז ככה סיימו תחום השמות. לא יכול משה לבוא. גבעד, לא יכול לבוא משה לבוא. את כל זה בנינו, והנה משה מעשה ידינו, חמש פרשת בנינו את המשכן, משה לא יכול להיכנס. אין כניסה. איך נכנסים לכל סדר העבודה שדיברנו עליה עכשיו? איך נכנסים, אנחנו דיברנו עכשיו גבוה, להעלות את הקורבנות, להבין מה זה, איך נכנסים לכל העבודה הזאת? עם הרבה ענווה, עם הרבה ביטול, לדעת לפני מי אנחנו עובדים. אותו א' זהירה מגלה לנו מה זה אנחנו עובדים. אנחנו נכנסים לחודש, שעכשיו כל עניין שלו זה המהות שזה הקורבן, קורבן פסח. עם ישראל נצטווה בקורבן פסח, גם כנסת ישראל נצטווה בקורבן פסח. קורבן שכולו, כולו אחדות. יהי רצון בעזרת השם. שבתוך כנסת ישראל נזכה לראות את האחדות השלמה, ונזכה בעזרת השם בניין בית המקדש, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו.